אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
The washing day is here. Whether the weather may be wet or fine, we'll just rub along without a care. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, if that Siegfried line's still there. למאזיני רשת ב' של תאגיד השידור בארץ ובעולם, בוקר טוב ושבת שלום. מחר, 1 בספטמבר, לפני 80 שנה, ב-4 לפנות בוקר, פלש צבא גרמניה ההיטלראית לפולניה ללא כל פרובוקציה ובניגוד לכל הבטחות קודמות. בריטניה וצרפת, שלא כדרכן, מיהרו להטיל על גרמניה אולטימטום: אם לא תצא, תפרוץ מלחמה. היטלר המופתע התעלם מן האולטימטום, וכך החלה מלחמת העולם השנייה, הנוראה במלחמות שהמית על עצמו המין האנושי מעולם. בין 65 ל-70 מיליון הרוגים היה מניינה, ולמעט יבשת אנטארקטיקה, היא פשטה כהרבה רעב על פני שאר היבשות, מעכלת בדרכה בני אדם, בעלי חיים, בתים ובתי חרושת. כאמור, לפני 80 שנה, מחר, היא החלה. לציון האירוע הכביר ההוא, מביאה לכם מחלקת התעודה של הרשת משדר מיוחד: היום בו החל החורבן, שמו. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב השידור קרן בר, בהפקה הילד דודי, אני יצחק נוי, עמי שלושה מומחים. בואו ונקשיב להם, יש להם מה לומר.
We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, if that Siegfried line's still there.
פרופסור משה צימרמן, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב.
אולי רק נסביר למאזינים מילה או שתיים על השיר ששמענו. אנחנו עומדים לתלות את הכביסה על קו זיגפריד. זה היה בשלב הראשון של המלחמה, כשהאופטימיות הבריטית לא ידעה גבולות. זה כמובן לא היה כך, זה היה ההפך. אבל כעת בוא נתחיל מאלף. פרוץ המלחמה והתכנון, פרופסור צימרמן. אגב, ומיודענו, אבל נזכיר, מן החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית שבירושלים. כמה מילים על הפתיחה עצמה, פרופסור צימרמן.
המלחמה הזאת התחילה מכיוון שהיטלר היה מעוניין בה, גרמניה הייתה מעוניינת בה, ואחרי שהיו כל כך הרבה אירועים שבהם גרמניה הצליחה בעזרת הדיפלומטיה, היטלר היה משוכנע שהוא צריך לעשות משהו בעזרת מלחמה, אחרת יחשבו שהוא מבלף לאין סוף. כך שהמעקב אחרי המסע ומתן עם פולים שנגדה התחילה גרמניה במלחמה מלמד מעט מאוד על הסיבות למלחמה. גרמניה הפסידה חלקים אחרי מלחמת העולם הראשונה לטובת פולין שהוקמה, ואת החלקים האלה היה צריך לקבל בחזרה, והיטלר העדיף לקבל אותם בחזרה בעזרת מלחמה. ומה שצריך לראות הוא כיצד מוכרים מלחמה לקהל גם בעולם וגם בתוך גרמניה. אתה לא אומר בפומבי רציתי מלחמה, אלא אתה אומר האחרים כפו עליי מלחמה, כי האחרים היו הרעים בסיפור. כך ביום פרוץ המלחמה, ב-1 בספטמבר, היטלר הסביר את זה בנאום לרייכסטאג, לפרלמנט, שהיה מיועד לאוזניים הגרמניות, כמו לאוזניים העולמיות.
רגע, אבל הרייכסטאג לא היה שרוף, והיטלר לא נתן אפילו מרק אחד לשפץ אותו, אז איפה הוא נעם?
הרייכסטאג הוא האספה, הפרלמנט, שאפשר לנייד אותו מהמקום שבו הוא ישב ונשרף בפברואר 1933 לבניין סמוך שהוא נקרא האופרה של קרול, שהיה כמובן סוג של אירוניה מכיוון שזאת הייתה, היה בניין בבעלות יהודית, החרימו אותו, ובתוך המבנה הזה הרייכסטאג היה מתכנס כדי לשמוע באופן חגיגי את הנאומים של היטלר, כך שבבניין הזה שמע העולם את נאומו של היטלר מ-1 בספטמבר 1939.
כן, אנחנו נדבר שבו... עליו בהמשך, על, על הנאום הזה, כן.
בכל אופן, אני... הנאום הוא בונה על שקר יסודי, והוא, אנחנו משיבים מלחמה שערה. הם התחילו, הפולנים.
במה הם התחילו, פרופסור צימרמן? לטענת היטלר.
הטענה שלו היא שמהיום ב-5:45 בבוקר, שזה גם השעה הזאת, היא הומצאה על ידו, אנחנו יורים בחזרה על צבא סדיר שירה בפעם הראשונה על האדמה הגרמנית. מה שהם עשו שם הגרמנים היה להכין פעולה של פרופגנדה, והיטלר אמר שבוע לפני כן כבר לגנרלים שלו, אנחנו נעשה איזה פעולה של פרופגנדה, והעולם יקבל את זה, כי העולם תמיד מקבל את הוורסיה של המנצחים. הם ארגנו התקפה כביכול של פולנים על תחנת רדיו בעיר גרמנית, גלייביץ, וההתקפה הזאת שבוימה כהלכה, היא הייתה העילה בעיני האנשים שסביב היטלר לפרוץ המלחמה. וככה הוא יכול היה להסביר לעולם, אנחנו לא יורים ראשונים כמובן, אנחנו תמיד מגיבים על מה שאחרים עשו, וכמובן הכל היה בלוף. החל מן העניין הזה שהמלחמה לא התחילה ברבע לשש בבוקר, אלא התחילה יותר מוקדם בהתקפה גרמנית על הווסטרפלטה, על הנמל של דנציג, עיר גרמנית שלא הייתה בידי גרמניה מאז מלחמת העולם הראשונה, ובהתקפה על עיירה קטנה בשם ביילון, שהיא הראתה לעולם כולו איזו אכזריות מלווה במאבק הצבאי הגרמני נגד אוכלוסייה אזרחית, במקרה הזה אוכלוסייה אזרחית פולנית, מה שאחר כך התפתח גם להפצצה מסיבית על העיר ורשה ועל האוכלוסייה האזרחית שלה.
כן, אנחנו מיד נגיע לזה, אבל אני רוצה בינתיים רק להעיר הערה שתיאור ההתנפלות הגרמנית על דנציג מופיע בספרו של גינטרגרס, תוף הפח, וכדאי להביא את זה בחשבון. אני רוצה כרגע לפנות אליך, דוקטור נתן ארידן. בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב ושבת שלום.
דוקטור אריתן הוא ממכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, מומחה לבריטניה ולדיפלומטיה הישראלית. מספריו נציין את הספר Britain, Israel, an Anglo-Jewry בשנים 2010-2016, או במילים אחרות בריטניה, ישראל והיהודים בבריטניה בשנים ההם, בהוצאת רטליג'. עכשיו, השאלה שאני רציתי לשאול אותך, הלו לבריטניה וגם לצרפת יש היסטוריה עגומה מאוד. הם פונים, נבל צ'מבלין פונה למינכן ומקבל את תנאיו של היטלר ומכופף את צ'כוסלובקיה ביחד עם צרפת, והוא אפילו מעז לבוא ולומר כנגד דעתו שלו באווירון כשהוא נוחת בלונדון, Peace in our time, Hitler is signed on it. שלום בזמננו, היטלר חתום על זה. והוא יודע שזה הכל בלוף. כאן, פתאום הם גברים שבגברים, מיד מטילים אולטימטום על היטלר, אם לא תיסוג, תפרוץ מלחמה, והוא לא נסוג, הוא פורץ את מלחמה. איך זה קורה, דוקטור ארידן?
אני רוצה לציין בהתחלה מ-AJP טיילור, היסטוריון דגול, שאני מצטט, היסטוריונים הרבה פעמים לא אוהבים מה שקרה בעבר, או הם רוצו שמשהו היה קורה באופן שונה. אין משהו שאנחנו נוכל לעשות על זה. הם חייבים להגיד את האמת, איך הם רואים את זה, ללא לדאוג האם זה באמת מפריע לאנשים. מה שקרה כאן, שדרך אגב, שצ'יימברלין חזר עם הפתק, Peace in our time, אני לא יודע אם רוב האנשים יודעים את זה, אבל הפתק, לפחות משהו מנפנף באוויר מהיטלר, לא היה בידיו, והוא נפנף משהו ריק, שלא היה כתוב. וזה גם כן היה סימפטומטי על מה שקרה. מה שקרה שבעצם ההתחייבות של הבריטים, גם בצרפתים יותר מאוחר, שוכחים שזה הברית מאוד מהפכני, כי זה הפעם ראשונה שהבריטים התחייבו ללחם למען מדינה אחרת, חוץ מצרפת ובבלגיה, ובמאי 39 כמובן פולין הם חתמו על ההסכם הפרטי של ההסכם ה-1921, אבל זה לא היה מאושר על ידי הצרפתים עד 4 בספטמבר. אז שהיטלר נפגש עם צ'יימברלין, ודרך אגב, חשוב לציין כאן, הביקור של צ'יימברלין בהיטלר, זה גם כן היה נקודת מפנה בהיסטוריה דיפלומטית. זה הפעם ראשונה שמנהיג נסע מעבר הים לפגש עם עוד מנהיג, מה שנקרא תטע-תט, בדרך כלל מנהיגים נפגשו בוועידות או שר החוץ, אבל המהפכה כאן ששר, כמובן ראש הממשלה, ראש הממשלה צ'יימברלין, נסע באופן אישי לפגש עם היטלר. העניין כאן שבעצם הבריטים לא היו 100% שהאם הצרפתים היו מוכנים לאשר את ההסכם, לא היו מוכנים למלחמה, ואני אענה על השאלה הזו אחר כך.
בסדר גמור, תענה עליה אחר כך. בו בשלב זה נפנה למומחית השלישית שלנו, והיא דוקטור מירי פרייליך. דוקטור פרייליך, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב.
דוקטור פרייליך היא מאוניברסיטת חיפה, ממרכז שטרוכליץ לחקר השואה. מספריה הפרטיזנית, הביוגרפיה של ויטקה קובנר, אשתו של אבא קובנר, בהוצאת רסלינג 2013, וספר נוסף שכדאי לציין, אחים במבחן, תנועת ביתר בתקופת השואה ולאחריה, בהוצאת יד יצחק טבנקין 2010. השאלה שלי אלייך, דוקטור פרייליך, בואי נתחיל מההתחלה. אנחנו, מה היו ההכנות שעשתה ממשלת פולניה לקראת אפשרות של תקיפה גרמנית? כי הרי כבר היה ברור שהיטלר הוא דמות יחידה במינה והוא אדם מסוכן מאוד. אז ממשלת פולניה, אנחנו יודעים שבשנים שלפני פרוץ המלחמה לא נהגה ברוחב לב עם יהודי פולניה. אבל מעבר לזה, האם היא עשתה משהו לגונן על עצמה?
נתחיל עם זה שפולין זכתה לעצמאות רק ב-1918, כן? פולין הייתה מדינה מחולקת בין גרמניה, אוסטרו-הונגריה,
רוסיה.
רוסיה, כן. ובעצם כל התקופה שמ-1918 עד 1939, זו הייתה מדינה שעוברת ממשבר כלכלי אחד לשני, מדינה שהממשלות מתחלפות שם לעתים די קרובות. אמנם הייתה תקופה של, שנקראת תקופת פיליסוצקי, כן, שמ-1926 עד 35 עד מותו הייתה מין יציבות שם, אבל בוא נאמר שזו הייתה מדינה מאוד מאוד בעייתית. עכשיו, הם תמיד חששו משני הכוחות, ממזרח וממערב. מצד אחד החשש מברית המועצות הגדולה והעצומה, ומצד שני החשש מגרמניה, שהתחילה להתעצם אחרי עליית היטלר לשלטון, והחשש היה מה הם יעשו שוב מול המדינה הקטנה יחסית בין שתי הכוחות. עכשיו, ב-1935 הם חתמו על הסכם עם היטלר. עכשיו, זה לא הניח את חששותיהם כמובן. החששות היו כל הזמן. אבל איכשהו העניינים התקדמו, וב-1939 הם כבר הבינו שמצבם הולך ומתדרדר. עכשיו, אנחנו כמובן יודעים על הסכם ריבנטרופ מולוטוב.
כן, של ה-23 באוגוסט, שבוע כן. לפני פרוץ המלחמה.
בדיוק, שנחתם בין גרמניה וברית המועצות, והיה שם סעיף סודי, שברגע שהגרמנים פולשים, בעצם ברית המועצות פולשת ממזרח, ופולין מתחלקת או נופלת שלל בין שתי המעצמות האלה. וזה אומנם מה שקרה. הגרמנים פולשים מהמזרח, מהמערב. כעבור שלושה שבועות, הצבא האדום בא מהמזרח, ופולין מתחלקת בין שתי המעצמות האלה, וכך החל הגורל הקשה של פולין במלחמת העולם השנייה.
ובתוך הגורל היום והנורא הזה, גורלם של היהודים היה הרבה הרבה יותר גרוע. נדבר על זה בהמשך, כרגע כן, אני חוזר. כן, בבקשה. אוקיי. רצית להוסיף
לא,
משהו.
צריך להזכיר בכל זאת את תורת הגזע הנאצית בהקשר לזה, כן? שהנאצים מחלקים את האנושות לשלושה סוגים, כן? הגזע העליון שזה הם והנורדים, גזע העבדים שזה הסלאבים, והמטרה של הגזע הזה זה לשרת את הגזע העליון, והגזע הנחות ביותר שאין לו זכות קיום. עכשיו, האידיאולוגיה, אם אפשר לקרוא לה ככה במרכאות, כן? היא זאת שהנחתה אותם מיד לאחר כיבוש פולין. כבר גם כלפי הפולנים.
כן.
צריך לזכור את זה שגם כלפי הפולנים.
התיאורטיקן הגדול הוא כמובן אלפרד רוזנברג, ואני חוזר אליך, פרופסור משה צימרמן. עכשיו, מה היטלר... קשה מאוד להסביר את זה, אבל משתדלים. מה היטלר חשב שתהיה התפתחות המערכה?
כמו שנאמר כבר כאן,
רק אם תתקע...
בין הידיעה שלנו בדיעבד, מה שקרה, לבין הערכה למה שיקרה אז בזמן האמיתי. היטלר פעל כאן בצורה שהיא מאוד שיטתית, ומבחינת המדיניות מאוד נבונה, כמה שזה קשה לומר את הדברים האלה. הבעיה הגדולה הייתה, לקחו לנו שטחים ונתנו אותם לפולין. אנחנו רוצים את השטחים בחזרה.
בעקבות סיום מלחמת העולם הראשונה, נכון.
כפי שנזכר, פולין הוקמה על ידי המדינות שניצחו במלחמת העולם הראשונה. איך לעשות את זה? אחרי שהוא כבר קיבל חזרה שטחים אחרים באירופה, כאמור, הוא רוצה לנהל מלחמה נגד פולין. אם אתה מנהל מלחמה נגד פולין, אתה צריך לחשוב לאן זה יתפתח. האם ברית המועצות תיכנס למלחמה נגד גרמניה גם כן?
טוב, לזה הוא לא צריך לדאוג, יש לו כבר הסכם בכיס.
נגד זה הוא עשה הסכם שהוא הפתעה דיפלומטית ענקית, הסכם עם ברית המועצות. והוא הסביר את זה לעם שלו ולעולם כולו. תראו, אם הרוסים שיש להם אידיאולוגיה אחת לא מתערבים אצלנו, אנחנו יש לנו אידיאולוגיה אחרת לא מתערבים אצלם, ולכן אנחנו יכולים להגיע להסכם של אי התקפה. זה מה שהוא הסביר לכולם, ובזה הוא שחרר את עצמו מהחשש הזה. עכשיו החשש הבא, מה יהיה עם המדינות המערביות? צרפת, אנגליה. כפי שהוא הסביר את זה לגנרלים שלו, הוא אמר, אנחנו היינו בעצם צריכים להתקיף קודם במערב, אבל אנחנו נתקיף קודם בפולין, ואני יוצא מההנחה הסבירה שאנגליה וצרפת לא ינהלו נגדנו חזית שנייה. הוא בעניין הזה נכשל, כי כמו שאתה הזכרת, הם הכריזו מלחמה, אבל מצד שני הוא הצליח, מכיוון שהם הכריזו מלחמה ולא עשו מלחמה, ונתנו לגרמניה לחסל את פולין בלי שהות תוך שבועיים שלושה. כן, הצפי שלא היה, אנחנו מנצחים את פולין, אחר כך יבוא השלב הבא, מלחמה נגד המערב, ננצח אותם, והצפי שלו הבא היה, אחר כך אנחנו נפנה גם נגד ברית המועצות, כי אם אנחנו לא נפנה נגדם, הם יפנו נגדנו. זאת הייתה התחזית שלו, וההנחה שלו הייתה מבוססת, שהמלחמה היא דבר בלתי נמנע. ואם המלחמה היא בלתי נמנעת, צריך לנהל אותה בזמן שהוא המתאים לנו. ההנחה שלו הייתה, והגנרלים בסופו של דבר הסכימו עם זה, ש-1939-1940 היא השנה שמבחינתה של גרמניה היא הכי נוחה.
אבל אתה יודע, פרופסור צימרמן, לא כולם קיבלו את זה. הרמטכ"ל בק לא קיבל את זה שנה לפני כן. ואז אמר לו היטלר, אם אתה לא סומך עליי, והרמטכ"ל בק לא היה חסיד גדול ולא צדיק גדול, הוא פשוט חשב שגרמניה עדיין לא מוכנה למלחמה. והיטלר אמר לו, אם אתה לא סומך עליי, קום תתפטר. אז הוא התפטר.
אכן, היטלר נמצא במחלוקת עם הגנרלים שלו, אבל המחלוקת הזאת הייתה בעיקר על העניין של התזמון, לא על העניין של המהות. גם הגנרלים היו מעוניינים לקבל בחזרה את השטחים שעבדו בפולין, הם היו מעוניינים לקבל בחזרה גם יותר, וכך לא הייתה לו בעיה להיפטר מהקצינים הגבוהים שלו ב-1938, ובעזרת הקצינים שנשארו או שהיו לצידו אחר כך, לנהל את המלחמה. אחרי מלחמת העולם השנייה, כשאנשים ישבו וכתבו את הזיכרונות שלהם, הם ניסו לבנות סיפור כאילו הגנרלים היו באופוזיציה להיטלר. הם לא היו באופוזיציה להיטלר, ולכן היה להיטלר קל מאוד להתגבר עליהם, ולכן ניהלו את המלחמה בסופו של דבר כמו שהוא תכנן אותה.
כן.
בשלבים האלה שאנחנו הסברנו כאן.
כן.
וכך, 1 בספטמבר שאנחנו מציינים אותו היום, שהוא היה תחילתה של מלחמה בסך הכל גרמניה נגד פולין, הפך להיות הפתיחה למלחמת העולם השנייה, למלחמה הגדולה הזאת, שאנשים אז לא יכלו בדיוק לדעת שאליה הם שואפים.
בוא נעצור כאן.
את הדרמה שלו, כן, שאומר, מי עכשיו אני לובש את המדים של חייל, ואני לא אוריד את המדים של החייל, עד שאנחנו לא ניצחנו, ובזה הוא מכר את הסיפור לעם שלו, וצריך להדגיש, העם שלו, העם הגרמני, התרגל במשך 6 שנים של שלטון נאצי, לכך
נדבר על
מסגים כך. בדרך של דיפלומטיה, ולא בדרך של מלחמה.
נדבר על כך. אני כרגע רוצה לחזור אליך, דוקטור ארידן. אתה עדיין איתנו. מכל הדברים האלה, מהו טיב היחסים בין בריטניה לבין צרפת? הלו למינכן ב-38, נוויל צ'מברלין לא מגיע לבדו, הוא מגיע עם דלדייר, ראש ממשלת צרפת. זה לא יודע צרפתית, זה לא יודע גרמנית, זה לא יודע אנגלית, אבל ישנו מוסוליני, ששולט בכל השפות האלה, גרמנית, צרפתית, אנגלית, ושולט מצוין, והוא המתורגמן. מה טיב היחסים בין בריטניה לבין צרפת באותו השלב?
אני אענה על זה בתוך כמה שניות, אבל רציתי לציין נקודה מאוד חשובה.
בבקשה.
נכון, הבריטים נתנו התחייבות לפולין, אבל תשימו לב שברית המועצות פלשה לפולין ב-17 בספטמבר 39, הבריטים לא הכריזו מלחמה על הסובייטים. זאת אומרת כאן, הם רק הכריזו מלחמה על גרמניה בפלישה של פולין, ולא הכריזו מלחמה על ברית המועצות, שגם כן פלשה.
אבל הטענה, הם לא הכריזו מלחמה, כי הטענה של סטלין הייתה שהוא פולש לפולניה כדי להציל אותה מיד גרמניה.
זה באמת יכול להיות להגיד מה שהוא רוצה להגיד, אבל אני רק אומר שזה, הבריטים הבינו לפי המסמכים בארכיונים, הם הבינו מה יתרחש, אבל לענות לשאלה, דלדיאר, בשוט שהוא הצטרף, מה שמעניין מאוד שבפסגר, אם אני לא טועה, בין 28-29 באפריל, שיימבלין לחץ על דלדיאר, שבעצם לבטל את ההסכם עם, עם הצ'כים, שבעצם הם רוצו, שהם לא רוצו להיכנס למלחמה בתוצאה הזו. וגם זה, דלדיאר באמת הבין מה המטרות של היטלר, יותר מצ'יימבלין, ובכל הסיפור כאן, הצופתים הבינו שהם לא יכולו ללחם מלחמה נגד גרמניה, ללא בריטניה בצדה, ודלדיאר בעצם היו יחסים מאוד מאוד מורכבים, מאוד מאוד בעייתיים ביניהם, ובסוף של דבר, כמו צ'יימבלין, הוא הלך הביתה זמן לא מקוצר מתחילת המלחמה.
כן, כן. בואו נעבור אלייך, דוקטור פרייליך. עכשיו נעסוק ביהודים. ואני רוצה, לפני שנעבור, כי רציתי לשאול אותך שאלה מאוד מעניינת על התקופה בפולניה שעד לתוכנית ההשמדה, אבל את רוצה להתחיל לדבר על מצוקתם של יהודי פולין בשנים 35 עד פרוץ המלחמה, 39. בואי אמרי לנו כמה משפטים בעניין הזה.
כן, זה חשוב כדי להבין את מרקם היחסים בין יהודים ופולנים לאחר פרוץ המלחמה. פולין, אני נזכרת קצת, אבל אפשר להגדיר אותה באותה תקופה כמדינה אנטישמית. אחרי 35, קמה ממשלת אוזון, ממשלה ששמה לה למטרה, אמנם לא כמטרה עיקרית, אבל לפגוע ביהודים מבחינה כלכלית. הכוונה הייתה להוציא או לנטרל את היהודים מהכלכלה הפולנית, למנוע ממקומות עבודה ציבוריים, והמצב הכלכלי של היהודים עד 39 הלך והידרדר. בנוסף לכך, סטודנטים יהודים למשל באוניברסיטאות, היה מה שנקרא ספסלי הגטו, שיהודים לא הורשו לשבת יחד עם עמיתיהם הפולנים. בכלל היה נומרוס קלאוזוס, שבו סטודנטים יהודים לא התקבלו לאוניברסיטאות פולניות למרות כישוריהם. והיהודים הרגישו שגורלם לא בידיהם.
האם זאת הסיבה שז'בוטינסקי והתנועה הרוויזיוניסטית שלו בפולניה כל כך מצליחים?
לא הייתי אומרת כל כך מצליחים, אבל כן, דווקא הבון במועצות הערים או בקהילות היהודיות יותר הצליח.
אבל ז'בוטינסקי מצליח בפולניה הרבה יותר מאשר במקומות אחרים בעולם.
זה נכון. היהודי. זה נכון, הוא גם
יותר יהודים.
נכון, כן, נכון, ודאי, 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 עם ריכוז יהודי עצום.
כן, והוא גם
רגע, פרופסור צימרמן, אתה רוצה להעיר? בבקשה, בוא נשמע.
אני רוצה רק להעיר דבר אחד. אני חושש מאוד שאנחנו עולים על מסלול שהוא מסוכן. שבסופו של דבר אפשר יהיה להגיע מהתחנה. הפולנים הם היו אנטישמים. איזה מזל שנכנסו הגרמנים ב-1939 להושיע את היהודים. היו גם יהודים שחשבו ככה. יהודים שזכרו את מלחמת העולם הראשונה ואמרו יותר טוב שהגרמנים יהיו פה מאשר הפולנים. אבל צריך לעשות פה סדר ברור. הגרמנים הביאו מדיניות אנטישמית מרמה אחרת לגמרי, אם מדובר ביהודים, והגרמנים הביאו אותם מדיניות אנטי-פולנית מסוג שלא היה קודם. הרי הגרמנים החליטו להרוס את העם הפולני ובתוכו את העם היהודי, כך שאנחנו לא צריכים להסיח או להסיט את תשומת הלב ממטרות המלחמה.
זה נכון, אבל זה עדיין לא הופך את מרבית הפולנים לחסידים או צדיקים מעוטרי כנפיים.
אנחנו נמצאים במלחמת העולם השנייה, ואנחנו צריכים להיות על הצד של הפולנים שהם הותקפו, ולא על הצד של הגרמנים שהיו המתקיפים.
טוב, אנחנו משתדלים להיות על צד האמת.
צד האמת אומר שהפלישה של גרמניה לפולין היא רמה אחרת לגמרי. זה קפיצת מדרגה ממנה אנחנו צריכים לצאת, נכון?
ברור.
שיש אנטישמיות ברומניה, בפולין, במקומות אחרים, אבל הקפיצה עם הפלישה הגרמנית לתוך
ללא ספק.
היא אחרת לגמרי, גם על חשבון הפולנים וגם על חשבון היהודים.
בוא ניתן עכשיו לדוקטור פריילך להשלים את דבריה.
אם יורשה לי, אז אני הזכרתי את מערכת היחסים המורכבת בין יהודים ופולנים, להראות שב-39, כשמגיע הנורא מכל, אם אפשר לומר ככה, היהודים היו מלכתחילה בנקודת התחלה מאוד בעייתי. זו הייתה המטרה. וזה גם קצת הקרין על מערכת היחסים בין יהודים ופולנים במהלך המלחמה.
אז עכשיו בואי, אני רוצה לבוא לשאלה הבאה, דוקטור פרייליך. המלחמה פורצת ב-1 בספטמבר 39. כן. השמדת יהודי אירופה, ההשמדה השיטתית שלה קראו בשם הקוד בגרמני Die Endlösung der Judenfrage, מתחילה רק עם הפלישה הגרמנית לברית המועצות ב-22 ביוני 41. מה עובר על יהודי פולניה בין פרוץ המלחמה לבין תחילת ההשמדה השיטתית?
אוקיי, אז קודם כל, כבר מימי הכיבוש הראשונים מוטלים על היהודים גזירות מפלות. הם לא יכולים לקבל מזון במרכזי החלוקה, כן? זו הייתה מלחמה, אנשים קיבלו אוכל דרך מרכזי חלוקה. התחילה מסכת של התעללויות ביהודים, יהודים נכתבים ברחובות ולפעמים מעונים באופן ברוטלי, יש הרבה צילומים, כן? שמראים איך חיילים גרמנים תופסים יהודים מסורתיים ודתיים וגוזזים את זקנם. הם צריכים לנקות מדרכות, אסור להם להסתובב בפארקים ציבוריים, וכמובן הטלאי ועליו סמל מגן דוד.
הטלאי הצהוב, כן.
הטלאי הצהוב, כן.
טלאי לבן.
טלאי לבן, כן, טלאי לבן עם סמל מגן דוד. עכשיו, איך מיד עם כניסתם, הם בעצם, יש מה שנקרא איגרת הבזק, זה איגרת שמוציא היידריך, ראש שירותי הביטחון, והוא בעצם נותן הוראות מדויקות מה לעשות עם היהודים. כן? הכוונה הייתה לאסוף אותם, לרכז אותם בערים הגדולות, לרוקן את העיירות והכפרים, ומשם, ואז יוחלט מה לעשות. הוזכר שם מונח בשם המטרה הסופית. המומחים לא חושבים שמדובר אז בתחילת ספטמבר על הפתרון הסופי, אבל כן, הייתה להם איזושהי מחשבה על מה לעשות עם היהודים, עם האוכלוסייה היהודית, בשלב יותר מתקדם. כרגע, המטרה היא לרכז אותם, לבודד אותם ולהשפיל אותם. דבר נוסף, וחלק מהתהליך היה גם הקמת מועצות יהודיות בערים הגדולות, שזה היודנראט. ובהתחלה באמת מונו ליודנראט אנשים בעלי עמדה בקהילה, אבל בהדרגה, כיוון שאנשים הבינו שהגרמנים, המדיניות שלהם מאוד נוקשה וקשוחה, התחילו לנסות להימלט ממקומות משובים. למשל, אנחנו יודעים, הדמות הכי בולטת, זה היה מנחם בגין, כן? שהוא היה נציב ביתר בפולין, והוא חשש מאוד ממה יעשו הגרמנים עם, איתו, והוא ועוד קבוצה של ביתרים בעצם עוזבים את ורשה ומגיעים בסופו של דבר לווילנה, שהייתה אז בשליטת ברית המועצות. גם למשל ראש הקהילה היהודית של ורשה, מאוריציו מייזל, גם הוא בעצם מחליט לעזוב, לברוח, וכך למעשה נשארים תושבי ורשה ותושבים במקומות אחרים ללא הנהגה. ואז קמה הנהגה חלופית.
טוב, אנחנו נדבר על ההנהגה החלופית, אבל אני בשלב זה רוצה לחזור אליך, דוקטור נתן ארידן.
כן.
הקרן אור יחידה באותם ימים איומים ונוראים היא עלייתו של צ'רצ'יל לשלטון. וידוע הסיפור שכשהוא עלה לשלטון, התמנה לראש הממשלה בסופו של דבר, עבר מברק בין שלוש מילים בכל הצי הענקי של בריטניה בעולם, Winston is back. וינסטון חזר והמורל עלה פלאים. מה אנחנו יודעים על עלייתו של צ'רצ'יל? דוקטור ארידן.
אני אשמח לענות על זה, וחשוב מאוד להזכיר למאזינים בנושא של הפייסנות, שאני לא כמובן חסיד או מצדיק, צריכים לקחת בחשבון שיותר משני מיליון בריטים נהרגו או נפצעו במלחמת העולם הראשונה. לא היה רק עניין שבתוך הממשלה התנגדו לחימוש בצבא, גם באופוזיציה. חשוב להבין שנכון אפשר לומר, ללא כל ספק, שצ'יימברלין היה נאיבי, אבל לא היה לו רוב בכלל עד מינכן, או קצת לפני, שבעצם להביא את התקציב בתוך בית הנבחרים. בריטניה לא הייתה מוכנה למלחמה, וגם דעת הקהל, אני אומר שזה חס וחליל לאותו דבר, אבל ידוע, למרות שקוסצ'וף נתן מתנה לאוקראינים את הקרים ב-54, אבל עצם עובדה של רוסיה בעצם הצליחה לספח את קרים ללא שום מלחמה לאחרונה. זאת אומרת, להבין את צ'יימברלין, הוא ייצג את רוב מוחלט דת הקהל. בנושא של צ'רצ'יל, צ'רצ'יל בעצם עד 1940 היה כישלון כמעט בכל תפקיד שהוא ניהל. אם זה הדרדנלים, אם זה בעצם הנושא של הזהב, אם זה כמעט בכל דבר צ'רצ'יל נכשל.
אני רק רוצה ברשותך לעזור למאזינים. אחת הסיבות לכישלונו של צ'רצ'יל עד 1940 הייתה שייחסו לו את המפלה הבריטית הנוראה בדרדנלים במלחמת העולם הראשונה, למרות שהוא לא היה אשם.
נכון, הוא לא היה אשם, אבל גם כן הוא החליף מפלגות. הוא היה ליברל, קונסרבטיבי וכו' וכו', ואנשים לא נתנו לאמון. צ'רצ'יל is back. בסך הכל אפילו שהוא היה ראש הצי, זה גם כן היה כישלון בנורווגיה, אבל בעצם אנשים הבינו של צ'יימברלין בעצם לא יכול לתפקד, וצ'יימברלין היה חולה, הוא היה חולה בסרטן, ויש חילוקי דעות האם באמת ידוע שהוא היה חולה, שהוא היה בוועדת מינכן, אין הוכחה לזה, אבל בהחלט הוא היה גוסס, ואפילו את הרופא לא סיפר לו שהיה לו את הסרטן. שצ'רצ'יל חזר בהחלט ונתן לבריטניה להגיש בצהלה, אבל חשוב מאוד לתאר שמשלושה בספטמבר עד מאי בעצם זה הפוני וור, המלחמה המזויפת. נכון היו תקריות כאן או לכאן, אבל שצ'רצ'יל חזר יום יום אחרי זה, היטלר פלש להולנד וכולי וכולי. זאת אומרת, אנשים הבינו עם צ'רצ'יל אפשר אולי לשרוד, עם צ'יימברלין לא.
טוב, אז עכשיו אנחנו איתך, משה צ'יממן, והזכיר את זה דוקטור ארידן, את הסיפור שפרצה המלחמה, והיא פרצה בשיטת הפשיטה מהירה מאוד של הצבא הגרמני, והיא נקראה בליצקריג, מלחמת הברק. למרות שבגרמניה לא השתמשו במונח הזה כמו במערב. אבל הרבה מאוד, אבל אחר כך, אחרי שבריטניה וצרפת מכריזות מלחמה על גרמניה, לא קורה שום דבר. המלחמה מקבלת את התוכן ההיטולי זיצקריג, זאת אומרת מלחמת ישיבה, יושבים ולא עושים כלום. מה קורה שם?
מה שקרה זה מה שהיטלר בעצם צפה, כן? הם הגיבו על פעולה שלו באופן דיפלומטי, אבל לא היו מעוניינים להגיב בצורה צבאית. יש כאלה שטוענים שאנגליה וצרפת תכננו על מלחמה יותר ארוכה, על טווח יותר ארוך, אבל לגופו של עניין, כל זמן שהיטלר או הצבא הגרמני טיפל בפולין, הייתה להם יד חופשית. ואז הם הכניסו את עצמם, אותם אנגליה וצרפת, למצב מצוקה, כי כאשר היטלר החליט להתקיף אותם, הם נשארו לבד, בלי רוסיה מהצד השני, בלי פולין שכבר הוקטה, וכמובן גם בלי ארצות הברית. כדאי שאנחנו נשאל את השאלה, אם כבר רוצים, איפה היו האמריקאים כל הזמן הזה? לקח להם למעלה משנתיים עד שהם נכנסו למלחמה. האמריקאים שיתפו פעולה עם היטלר, הקונגרס היה באופן נחרץ נגד כניסה למלחמה, ועל ידי כך הייתה יד חופשית להיטלר או לגרמניה הנאצית לטפל לפי הסדר שהם קבעו, קודם בפולין ואחר כך באנגליה בצרפת. וכשאתה הזכרת פה את עלייתו של צ'רצ'יל, אחד הדברים שהיטלר אמר לקצינים שלו בשיחה סגורה לפני המלחמה היה, אצלנו יש מנהיגות שאפשר לסמוך עליה, ובמדינות המערביות יש מנהיגות שהיא למטה מבינונית, כן? בין שזה יהיה דלדיה, בין שזה יהיו היורשים שלו אחר כך בצרפת, עד פול רנו, ובמדי גם באנגליה, וגם כאשר עלה צ'רצ'יל, בשביל הגרמנים, פירושו של דבר שעלה לשלטון שיקור, שהפסיד במלחמת העולם הראשונה. התחושה הייתה הצד השני מנוהל בצורה גם חובבנית ובצורה שאיננה יכולה לסכן את הפרסטיז'ה הגרמנית.
אז בואו אולי בשלב זה רק נציין למען המאזינים, אני מתכוון, שגרמניה היא זו שהכריזה מלחמה על ארצות הברית 3 ימים אחרי השבעה בדצמבר 41 על פרל ארבור. כי רוזוולט לא יכול היה לקבל הכרזת מלחמה מהקונגרס.
כן, כדאי לזכור את זה בימים גם של טראמפ, שהקהל האמריקאי היה לא רק נגד התערבות במלחמה האירופית עוד פעם אחרי מלחמת העולם הראשונה, אלא הייתה בו מגמה חזקה מאוד דווקא של אהדה לגרמנים, ולכן היה צריך את ההתקפה היפנית ואת הכרזת המלחמה הגרמנית כדי שסוף סוף האמריקאים ייכנסו למלחמה, ואז הם ייקחו על עצמם את האצטלה של לוחמי החירות כאילו היו כאלה מלכתחילה.
אני מקבל את מה שאתה אומר, פרופסור צימרמן, אבל אני קצת חולק על דעתך בקשר לאהדה הגדולה של האמריקנים לגרמניה. America First Committee של צ'ארלס לינדברג והחברים שלו לא אהדה כל כך את גרמניה כמו שהיא לא רצתה שארצות הברית תיכנס למלחמה, אבל בוא נניח לזה.
בוא, על הדברים האלה כבר כתבו גם את הרומנים המתאימים על הקשר נגד אמריקה. הייתה מגמה מאוד חזקה בארצות הברית של אותה תקופה של אהדה לגרמנים, עד לכך שאפילו הוליווד, שהייתה כידוע בידיים יהודיות, נרתעה בכל השנים האלה, כולל 2 שנות המלחמה, מלעשות תעמולה נגד גרמניה הנאצית. מאוד נזהרו בדברים האלה. כך שארצות הברית מוטלת אחריות בשלב הזה.
אז בוא,
יכולים להתחמק ממנה, אבל אם נחזור בחזרה ל-1 בספטמבר, שהוא הסיבה לכך שאנחנו מתוועדים כאן,
כן.
כשהיטלר נתן את הנאום שלו, שהוא מסביר מדוע אנחנו פולשים, הוא עשה שני דברים שהם חשובים למי שזוכר את המלחמה יותר מאוחר. א', הוא אמר שם את הפסוק, מי שנלחם ברעל, אנחנו נלחם בו בגז מורעל. אמירה מפורשת שם, הוא לא מזכיר בנאום שלו את היהודים, אין שום מקום ליהודים בתוך הנאום הזה של פרוץ המלחמה, אבל יש כאן איזשהו רמז ליכולת של הגרמנים לבוא ולומר, אנחנו לא מתחילים את המלחמה הלא הומנית. המלחמה הלא הומנית היא תמיד בצד השני, ואנחנו רק מגיבים עליה. ודבר שני, מה שהוא הצליח למכור לכל העולם, אנחנו נענים לשבת בני עמנו הגרמנים שנמצאים בתוך פולין, שמדכאת את הגרמנים האלה, ועל ידי כך הוא יצר לעצמו דעת קהל אוהדת קודם כל בתוך גרמניה, וגם מחוץ לגרמניה. בעצם הם צודקים, הפולנים מתעללים בגרמנים, בשטחים שהם סיפחו אחרי מלחמת העולם הראשונה, ולכן יש קייז לגרמניה הנאצית.
בוא נשמע עכשיו את תגובתו של דוקטור נתן ארידן, בבקשה.
אני חושב, אני מסכים ממה שמשה אומר, אבל לא לשכוח שהייתה במדיסון סקוויר גארדן, ב-20 בפברואר 1939, 22,000 פרו-נאצים נפגשו ומילאו את העולם עם הביטויים אנטישמיים שלהם ותמיכה של היטלר.
מפני שצ'ארלס לינדברג המפורסם נאם שם.
נכון, אני לא צריכים להגזים בדברים אחרים, אני מסכים עם משה, אבל בכל זאת, למלא מדיסון סקוויר גארדן, בלי בעיה, עם 22,000 פרו-נאצים, זה אומר משהו. אני לא רוצה לפתח יותר מזה.
כן, אני מבין. אבל בואו נתקדם טיפה, דוקטור נתן ארידן, הלו,
כן.
נוויל צ'מברלין, כשהוא מגיע ב-38 למינכן, הוא כבר יודע שהוא הולך למות, שימיו ספורים. ואף על פי כן, הוא לא מעביר את השלטון ישירות לצ'רצ'יל. הוא מנסה את הליפקס, שר החוץ. והליפקס מפחד לקבל את ראשות הממשלה, מפני שהוא יודע שבריטניה עומדת ליפול. איך המפלגה הקונסרבטיבית מסתדרת עם הבלגן הזה?
קודם כל, המפלגה הקונסרבטיבית צריכים להבין, צ'רצ'יל לא היה פופולרית. ואנשים הבינו שלמרות שבאמת צ'מברלין חולה, יש חילוקי דעות באופן, באיזו מידה, הוא ידע שהוא גסף, אבל לא רצו את צ'רצ'יל. הם קיבלו את צ'רצ'יל by default. ואף אחד לא רצה, זה לא סובבה הספחלילה בנושא ברקסיס היום, אבל מי רוצה באמת לנהל, חוץ מג'ונסון, אחרי מי שיהיה אחראי לברקסיס. אז הנושא שהליפקס גם הוא לא היה כל כך פופולרי בתוך המפלגה הקונסרבטיבית, ואחר כך כמובן הם שלחו אותו לארצות הברית. חשוב גם כן לציין...
אתה דיברת על הלורד הליפקס.
כן, חשוב לציין, וכאן אני אקצה מאוד, שאנשים שוכחים, צ'רצ'יל היה מאוד מקובל על ידי אמריקאים, כי הוא היה חצי אמריקאי, כמו מקמילן.
אמא שלו הייתה אמריקנית.
אמא של צ'רצ'יל היה אמריקאית, והוא הגיע לארצות הברית, הוא נחשב כאחד מהם, וזה ממש ממש חידק את היחסים.
ללא ספק. טוב, דוקטור פרייליך, אני עכשיו פונה אלייך, אנחנו לא תאמינו, זמננו הולך וקצר, כמה מילים על אחד הגטאות המפורסמים ביותר, היו שני גטאות כאלה, גטו וילנה וגטו ורשה. כמה מילים על מה שהתרחש בגטו ורשה ליהודים באותה תקופה, התקופה שעד תחילת ההשמדה השיטתית, הייתה השמדה, אבל לא שיטתית. אז בואי נשמע על זה כמה משפטים.
טוב, קודם כל, גטו וילנה הוקם רק בקיץ 41, לאחר פלישת ברית המועצות, לאחר פלישת הגרמנים, כן, לאחר מבצע ברברוסה. אז כן, גטו ורשה הוקם כבר בנובמבר 1940. הגרמנים סוגרים את הגטו באמצעות חומות שהיהודים נאלצים כמובן לבנות. אנחנו מדברים על שטח של קצת יותר מקילומטר מרובע, שבו נאלצים לגור ביחד בסביבות 450 אלף איש. זה אומר בסביבות 7-8 אנשים בחדר אחד. שירות רפואי לקוי או כמעט שאיננו קיים. וכמובן שעקב הצפיפות מיד באות מחלות ומגפות, והגטו מתחיל להידלדל. היודנראט, שדיברתי עליו בהתחלה,
מועצות היהודים, מועצות היהודים.
מועצות היהודים, כן, מנסים, במקרה של ורשה, בראשות צ'רניאקוב, מנסים ככה לדלג בין דרישות הגרמנים לבין הצורך המיידי של היהודים למזול ואוכל. ובגלל זה הם למשל מעלימים עין מההברחה, כן, הייתה הברחה מאוד מסיבית דרך החומות מהעיר עצמה אל תוך הגטו בכל מיני צורות. זה, ההברחה הזאת היא זאת שלמעשה החזיקה ונתנה ליהודים קצת יותר מזון, אילו הם היו צריכים למלא...
וכל זה לפני תחילת ההשמדה הסופית.
הכל לפני תחילת ההשמדה
הסופית. בואו נזכור את זה. עכשיו, אנחנו לא יכולים באמת להתקדם הרבה יותר מזה, דוקטור פרייליך, ואנחנו נמצאים... לצערי, הייתי מדבר איתכם עוד ועוד, אבל השעון אומר את דברו, ואנחנו נמצאים בשלב השאלה הזהה, השאלה הסופית. מה את כחוקרת שואה ומלחמת העולם השנייה, היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מן השידור הזה?
אפשר ללמוד הרבה דברים כמובן.
אנחנו נסתפק בדבר אחד.
כן, אני מבחינת יהדות פולין, הייתי מבקשת שיוקדש יותר זמן ממה שיש היום לנושא של התרבות היהודית בפולין בין שתי המלחמות. העיסוק בשואה, והוא כמובן רלוונטי וחשוב, קצת גזל מהעיסוק בתרבות היהודית, באוכלוסייה היהודית, בקהילה היהודית החשובה שהייתה בפולין בין שתי המלחמות. וכמעט בארץ היום כמעט שלא מתעסקים או לא חוקרים כמעט את הנושא הזה. חוקרים טוב. את הנושא הזה נחקר
אנחנו,
יותר
בפולין. אנחנו נצטרך להסתפק בדברים האלה, דוקטור פרייליך. הם הובנו ואנחנו מאוד מודים לך. מה היית מבקש שנלמד מן השידור הזה, דוקטור נתן ארידן?
אני חושב חשוב מאוד להבין מזה, הגבלת הכוח, את ההצלחה של דיפלומטיה קולקטיבית, שבאמת מדינות ביחד יכולות להכריע, וגם, אמנם שהיסטוריה לא חוזרת על עצמה, באמת להבין מה היו טעויות, ואולי בתקווה לתקן, שנדאוג שבדור המשך ולא מלחמות.
תודה רבה לך, דוקטור נתן ארידן. המילה האחרונה שלך, פרופסור צימרמן.
הייתי אומר... את המסקנה הנחרצת ביותר שיש גם מדיון כזה היא תעשה הכל כדי שלא תהיה מלחמה. שחררת מלחמה, אתה מזמין הרג שאתה לא יודע מהו הקצה שלו. יחד עם המסקנה הזאת אתה מגיע גם כן מסקנה בדיוק ההפוכה. כן? מדוע לא היה באפשרותה של ארצות הברית להיכנס למלחמה יותר מוקדם כדי למנוע את התוצאות היותר גרועות של המלחמה. טוב. וזה קשור בדבר העיקרי שהיסטוריון חושב עליו. יש הבדל בין מלכתחילה ובדיעבד. בדיעבד אנחנו יודעים איך היה צריך לעשות דברים.
בוודאי.
מראש לא ידעו את הדברים האלה. הגרמנים בעצמם לא ידעו ב-1939 שהם ילכו בכיוון...
אנחנו נצטרך בדברים האלה להסתפק. פרופסור צימרמן, באמת צר לי. עד כאן להפעם, תודה למשתתפי המשדר ולכם המאזינים בבית ובכל אשר אתם. היום בו החל החורבן. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב השידור קרן בר, בהפקה הילד דודי, אני יצחק נוי, עמכם גם בהמשך. שימרו לנו אמונים.
We're going to hang out the washing on the sea free life. Have you any dirty washing, mother dear?